לפניכם מונח צילום של דברים של המהר"ל מפראג בספר דרך חיים על פרקי אבות, על פרק שישי. יש שם משנה של כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. יש משנה כזאת, ושם נאמר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ונקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. כלומר, נאמרים הרבה מאוד דברים חשובים על מי שלומד תורה לשמה. והמהר"ל מפראג במהלך הפירוש שלו למשנה הזאת מביא עוד מקורות מן התלמוד שגם הם מדברים על הערך של מי שלומד תורה לשמה. ולשם כך הוא מביא לנו מקור במסכת סנהדרין שהוא פירוט של אחת הנקודות שמוזכרות במשנה במסכת אבות. וכאן יש דברים מיוחדים מאוד. מי הוא האדם הזה שעוסק בתורה לשמה? ויש לנו כאן ארבעה מדרגות שמוזכרות ביחס לאיש הזה. כלומר, רוצים לשבח את מי שלומד תורה לשמה, ואנחנו מוצאים שם ארבעה שבחים. ועל מנת שנוכל להתקדם, נלמד את הדברים בפנים, ובפרק חלק בסנהדרין צדיקת עמוד ב', כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בין פמליה של מעלה ובין פמליה של מטה, שנאמר, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. שלום יעשה לי. כלומר, החכם הראשון שמדבר פה בגמרא, אומר שהסגולה של לימוד התורה, ובמיוחד אם זה לימוד תורה לשמה, כלומר לימוד תורה אמיתי, לא לשם אינטרס, אלא לשם המטרה האמיתית של התורה, אז הוא משים שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. אם צריך לשים שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, אז זה סימן שיש מחלוקת בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, ושהתורה עושה שלום בתוך המחלוקת הזאת. רב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, שנאמר לנטוע שמיים וליסוד ארץ. ורבי יוחנן אמר, אף מגין הוא על העולם, שנאמר ובצל ידי כיסיתיך. ריש לקיש אמר, אף מקרב הגאולה, שנאמר ולמור לציון, עמי אתה עד כאן. כלומר, אנחנו רואים ארבעה שבחים של הלומד תורה לשמה. אני חוזר. עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, אף מגין על העולם ומקרב את הגאולה. Okay? זה מי שעוסק בתורה לשמה. המהר"ל יסביר לנו את כל המדרגות האלה, ויסביר שכל מדרגה היא הבסיס למדרגה שאחריה. אלו החכמים כולם באו לבאר מעלת התורה לשמה. ואמר כי אם לא הייתה, כי אם לא הייתה התורה לשמה, היו העליונים והתחתונים מחולקים. כלומר, יש מחלוקת בין העליונים לבין התחתונים. מה זאת אומרת שיש מחלוקת בין עליונים לתחתונים? המיתולוגיה היוונית וכל הלך הרוח של העולם המערבי בנוי על זה שיש מחלוקת בין עליונים לבין תחתונים. העליונים זה הנצח. התחתונים זה החולף. ואצל הגויים, תמיד דיברו על זה שהאלים שהם בני על מוות, לא אוהבים את זה שבני האדם שהם בני תמותה, משתבים עליהם. גם בפיזיקה היוונית, שהייתה הפיזיקה של העולם המערבי עד לפני לא זמן רב, היה מקובל שחוקי הפיזיקה המנהלים את העליונים שונים באופן מהותי מחוקי הפיזיקה המנהלים את התחתונים. זה רק מאז ניוטון וקפלר, ובמיוחד איינשטיין, שהמדע התאחד. המדע התאחד, ופתאום אומרים אנשי המדע, כדבר המובן מאליו, שחוקי הפיזיקה הם אותם חוקים בכל ההוויה כולה. פעם שאלו את אלברט איינשטיין, מניין לי שחוקי הפיזיקה הם נכונים בכל ההוויה? והוא ענה, זאת אמונה. אמונה, איזו אמונה? אמונת הייחוד. כלומר, בסופו של דבר, ההתפתחות המדעית מושפעת מאמונת הייחוד של היהדות. אני כבר מרגיש, אצל הציבור היקר היושב כאן, שאלה פנימית מנקרת. מה לזה וליום העצמאות? נכון? לאט לאט. אבל קודם כל להבין שהאינטואיציה המונותאיסטית מחברת בין עליונים לתחתונים. מה זה התורה? התורה זה מה שיש לעליונים לומר לתחתונים. יש חיבור על ידי התורה של העולם לדבר אחד. לכן מי שעוסק בתורה לשמה, הוא באמת עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. עד עכשיו הייתה מחלוקת ביניהם, הלומד תורה לשמה מגלה שיש עולם אחד. כן, יש אצל הגויים, הם מספרים שהיה איזה אחד שגנב את האש מן האלים, פרומטאוס. כיוון שהוא גנב את האש מן האלים, הוא נתן לאדם כוח לפתח את הטכנולוגיה. האלים מאוד כעסו על זה, אמרו, מה אתם גונבים מאיתנו דברים ששייכים רק לנו? ולכן הענישו בעונש קשה את פרומטאוס. לעומת זה, אצלנו במדרשים רואים שאדם הראשון ישב במוצאי שבת בחושך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תבכה, קח שני אבנים, תשפשף, יוצא אש. כלומר שהקדוש ברוך הוא משתף את האדם ביצירת עולמו. יש איזה מין ידידות, איזה מין אהבה בין הבורא לבין הנברא. לכן כאן אומר המהר"ל, שבאמת התורה עושה את החיבור הזה, אומר, ואמר, כי אם לא הייתה התורה לשמה, היו העליונים והתחתונים מחולקים. כי העליונים אין ספק שהם מחולקים מן התחתונים, במה שאלו הם עליונים ואלו הם תחתונים. אבל מצד כי הנמצאים העליונים והתחתונים כולם הם מתחברים לתורה, במה שהתורה היא מן העליונים לתחתונים, לפיכך בתורה הוא משים שלום בין פמליה של מעלה ופמליה של מטה, עד שהם אחד, כל הנמצאים כולם מתקשרים ומתחברים ביחד. ולפיכך הלומד תורה לשמה משים שלום בין פמליה של מעלה ובין פמליה של מטה. וזהו הרע שאמרו שהוא רע לעליונים ולתחתונים, ונקרא אל הרע אל הקדוש ברוך הוא. אם כן, זה ההסבר של החכם הראשון שמובא בגמרא, והחכם השני זה רב. מה אומר רב? משים בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה. אז כאן יש משהו יותר עמוק. ורב סבר כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, וזה כי כאשר היה פירוד בין העליונים והתחתונים, אין כאן עולם שלם, כן העולם מתקיים לחצאין. ולפיכך, אם העולם אחד, אז יאמר לדבק טוב, ולקישור הזה אחד, והאחד מחזיק את האחד, מצד כי העולם שלם. אבל אם אין העולם הזה אחד מקושר, אינו מקוים, ומפני זה, כאשר עוסק בתורה לשמה, מחבר פמליה של מעלה ופמליה של מטה, הרי דבר זה נחשב כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, ועוד כי התורה היא יסוד עליונים ותחתונים, כי יש, כאשר יש לעליונים ולתחתונים חיבור אל התורה, דבר זה הוא בעצמו יסוד עליונים ותחתונים, כן קיום אל העולם, קיום על ידי התורה. ולפיכך אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה. טוב, השפה של המהר"ל היא שפה קצת קשה, אני אסביר את זה בעברית שלי. מה שהחכם הראשון בגמרא אמר, שהקשר, האיחוד של העולם נעשה על ידי התורה, כי התורה היא מן העליונים אל התחתונים. החכם השני, רב, מסביר שהתורה היא הסדר הקדום של העליונים והתחתונים ביחד. לא בגלל שיש תנועה מלמעלה למטה, אלא בגלל שהתורה זה היסוד של הכל. התורה שבה הקדוש ברוך הוא הסתכל כדי לברוא את העולם, היא תורה שמקיפה את כל ההוויה מלכתחילה. אתם רואים את ההבדל בין שני ההסברים של המהר"ל. ההסבר הראשון, אם נשתמש בשפה של המקובלים, זה מצד היושר. ההסבר השני זה מצד העיגולים. כלומר, יש משהו יותר עמוק, יותר פנימי. שכאילו התורה איזה מין סדר, איזה מין, הייתי אומר, סטרוקטורה בסיסית שמכוחה קיים הכל, גם העליונים וגם התחתונים. לכן, מי שעוסק בתורה, יכול לעסוק בתורה כמו בהסבר הראשון, מצד שהוא מרגיש שהוא מקבל את התורה. הוא למטה, ומן העליונים בא אליו תורה. אבל יש אפשרות אחרת, שהוא מרגיש שזה מין הרמוניה קוסמית כוללת, שבה הוא מרגיש שהתורה, ממילא זה שייך לכל, גם בלי שהתורה תבוא ממעלה למטה. התורה היא שייכת גם למעלה וגם למטה. זה ההסבר השני שהוא יותר עמוק. הסבר שלישי. ורבי יוחנן שאמר שמגין הוא על כל העולם כולו, אומר הסבר עוד יותר עמוק. לפי רבי יוחנן, זה לא שהתורה היא סדר העולם, אלא על ידי התורה מתברר שהעולם הוא בתוך האלוהות. בתוך האינסוף. איך הוא אומר כאן? רבי יוחנן שאמר שמגין הוא על כל העולם כולו, רצה לומר כי על ידי התורה יש לעולם דבקות בו יתברך. אדם לומד תורה לשמה, הוא מגלה את זה שהעולם הוא רק נקודה אחת בתוך ההוויה האינסופית. קוראים לזה פננטאיזמוס בפילוסופיה. כן, שכאילו כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס, הוא נקודה בתוך האלוהות. כן? זה כמו שאמרו חכמים, הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. כאילו הקדוש ברוך הוא עוטף את העולם. איך אומרים? יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן. כאילו שהעולם הוא בתוך האלוהות. זה דרגת התאחדות עצומה. אתם רואים שהמהר"ל פה עובר ממדרגה למדרגה. בהתחלה הוא מסביר, יש עליונים ותחתונים, והתחתונים מקבלים תורה מן העליונים. אחרי הוא אומר לו, בעצם התורה זה ממילא, מלכתחילה מקיף עליונים ותחתונים. אתה רוצה עוד יותר עמוק? בעצם על ידי התורה מתברר שאין עולם. העולם הוא בתוך האלוהות. באמת זה עמוק מאוד. אפשר להגיע לעוד משהו? עוד מדרגה רביעית? אומר המהר"ל, כן. בואו נראה. ומפני זה העולם מתלונן בצילו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמביא קרא, ובצל ידי כיסיתיך. ודבר זה מבואר כי על ידי התורה יש לעולם דבקות אל השם יתברך, ומפני שיש לעולם דבקות בו יתברך, ומפני זה מגינו על העולם. על כל העולם. ורש לקיש אומר, אף מקרב את הגאולה, ודבר זה, כמו שכתוב בברית הזאת, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, שנאמר חרות על הלוחות, אל תקרא חירות אל החירות, חרות אל החירות. ואיך לא יהיה זה? כי כוח האומות אינו אלא בעולם הזה בלבד. שבעולם הזה ממשלת המלכויות. והתורה מדרגתה ומעלתה על העולם הזה. כלומר, לגויים אין אחיזה בתורה. אז ברגע שאדם עוסק בתורה, הוא משתחרר מן הגויים. ולפיכך, העוסק בתורה הוא בן חורין, מן שעבוד מלכויות, כמו שיבר לי כמן, כי אין מגיע לשם ממשלת האומות, שאין להם רק עולם הזה דווקא. וזהו שכתב כאן, אף מקרב את הגאולה לצאת מן המלכויות. זאת אומרת, להשתחרר מעול הגויים, זה יותר גדול מכל המדרגות שדיברנו עליהם עד עכשיו. כי אין הגאולה, רק שראוי לישראל שיצאו מן האומות. והעוסק בתורה לשמה, הוא קונה מדרגה נבדלת שכלית. ולפיכך, ובשביל כך, יצאו ישראל מן האומות החומריים, לפיכך אמר שהוא מקרב אל הגאולה. שימו לב בדרך אגב, מה ההגדרה של גאולה אצל המהר"ל? לצאת משעבוד הגויים. זה ההגדרה של גאולה. לאחרונה יצא איזה דף נקרא שיחת השבוע או משהו כזה. אז מישהו כתב שהקמת המדינה בתשח זה אומנם לא מעשה שטן, לא כמו שהרבי מסתמר אומר, אבל זה גם לא גאולה. כי הגאולה זה יבוא על ידי המשיח. אבל זה שיש מדינה, אז יש מדינה, זה טוב שיש מדינה, אבל זה לא גאולה. בניגוד לדעתו של המהר"ל מפראג, שאומר כאן שהגאולה זה לצאת מעול הגויים. כשאנשים אומרים, צאצאים של המהר"ל למשל אומרים, יש צאצאים של המהר"ל שאומרו את הדבר הזה שהבאתי עכשיו בשם שיחת השבוע. כשצאצאים של המהר"ל אומרים, המדינה איננה הגאולה. אז מה זה כן? כלומר, מה הגאולה היא כן? למה מצפים? כשאומרים, צריך להמתין שיבוא המשיח. הוא יבוא בשביל לעשות מה? הוא יבוא לעשות הופעה מיסטית מגית. זאת בעצם נטייה גויית להמתין לאיזשהו שואו. כן, איזה מין הארי פוטר עליון. כאילו שזה הגאולה. כן? זה סוג של מחשבה מגית, לצערנו הרב, שחדרה לתוך היהדות ממקור אלילי. כן? תחפשו תמיד במיתולוגיות, מה זה כשאל גואל, אז הוא עושה כל מיני קשקושים באמת. מה זה גאולה בשביל עם ישראל? זה מעשה פוליטי. כדאי לדעת את זה. היה פעם איזה יהודי מקולקל לפני 2000 שנה בערך, קצת פחות. הוא אפילו לא ידע אם הוא מבית לחם, מנצרת, לא משנה. הוא התחיל לבלבל את המוח לרבנים, הוא אמר, אתם הרבנים, אתם מחכים שיבוא בן דוד. כן, אבל בשביל מה אתם צריכים את בן דוד? אתם מחכים לו כדי שישחרר אתכם מעול הרומאים, אה? אני לא באתי אלא להושיע את הנשמות. אמרו לו הרבנים, זה מאוד מעניין, אבל אתה מחוץ ליהדות. כלומר, נקודת ההיפרדות של הנצרות מן היהדות הייתה בדיוק על הנקודה הזאת. מהי המגמה של המשיחיות? האם המשיחיות זה בא בשביל מיסטיקה, או זה בשביל פוליטיקה? אבל בואו נראה מה שכתוב כאן. כאן המהר"ל דיבר על 3 מדרגות מיסטיות, ובסוף שחרור ישראל משעבוד הגויים. עכשיו, ותבין, כי כל אחד מן החכמים, אני קורא כאן במהר"ל, כי כל אחד מן החכמים הוסיף מעלה. ולכן, כאמר כל אחד לשון אף. ומה שמדבר ריש לקיש, שהוא מקרב את הגאולה, הוא יותר על כל. כי הראשון לא יאמר רק שהתורה היא קישור כל העולם. כן? עושה שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. נו, זה קטן עלינו, אומר המהר"ל. ורב הוסיף שהתורה היא יסוד כל העולם. זה קצת יותר טוב. ולפיכך אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ומטה. ורבי יוחנן הוסיף, כי על ידי התורה העולם הוא תחת הקדוש ברוך הוא, ודבר זה יותר מעלה וקירוב אל השם יתברך. וריש לקיש הוסיף, שמקרב את הגאולה, שמוציא ישראל מרשות האומות, להידבק בו יתברך. וזהו המעלה היותר עליונה, שהעוסק בתורה לשמה מתעלה למעלה למעלה. והבן זה היטב, ופירוש זה ברור למי שמבין דברי חכמים. כלומר, העצמאות של עם ישראל, זאת המדרגה היותר עליונה של דבקות בקדוש ברוך הוא. צריך להבין למה. לכאורה זה באמת מוזר. כי עד עכשיו דיברנו על מדרגות של התבטלות לפני הבורא. לעומת זה, כשאני מדבר על עצמאות מדינית, אני מדבר על משהו שכביכול מעצים את האדם. כן? עצמאות. מה זה עצמאות? זה ריבונות, זה ההרגשה שאני הקובע. כן? יש הרגשה שלי, כביכול, התרחקות מהבורא. זה הסיבה שלמשל חסידות חב"ד עושה את הכל כדי להימלט מן הממד הפוליטי של הגאולה. המלכות זה מפריע להם. עד כדי כך שהם אומרים שהמשיח זה לא דמות פוליטית. הם אומרים שזה דמות רבנית. איפה מצאנו דבר כזה? שהמשיח יהיה רב. אנחנו ידענו שהמשיח הוא מלך. זה כתוב. אבל שהמשיח הוא רב במקום להיות מלך? זה נשמע מאוד מוזר. לא מצאנו דבר כזה. תגידו לי, אבל יש גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', שהגמרא דנה מה השם של המשיח. ואז אצל רבי שלה היו אומרים, קוראים לו שילה. ועם פסוק. אצל רבי חנינה אמרו, חנינה שמו. אצל רבי ינאי אמרו, ינון שמו. אצל, בקיצור, כל אחד ואחד מביא שהשם של הרב שלו זה השם של המשיח. הנה, אתם רואים שהרבנים בגמרא אמרו שהמשיח זה רב. זה מה שנקרא לקבל 0- בהבנת הנקרא. כי הגמרא לא אומרת מי הוא המשיח, אומרת מה שמו. וכל אחד רואה את השם של המשיח בשם של הרב שלו. הוא לא אומר שהרב שלו זה המשיח. והראיה שאחר כך הגמרא מחפשת דוגמה של מי יכול להיות המשיח, ואז היא מביאה רק 3 דוגמאות. אמר, רב נחמן אמר, אם מן חייה כגון אנה. כלומר, אם צריך לחפש מישהו בין האנשים שחיים בעולם הזה, מי יכול להיות המשיח? אומר רב נחמן, כגון אנא, אני יכול להיות המשיח. הוא מציע את עצמו. ואם מן מתיה הוא, אם הוא מן המתים, אז רבי יהודה הנשיא, או מביא מאחר הגמרא עוד דוגמה, דניאל, איש חמודות. כלומר, יש לנו שלוש אפשרויות. אתה רוצה לדעת מי זה המשיח? מי יכול להיות משיח? או רב נחמן, או רבי יהודה הנשיא, או דניאל. מה מיוחד ב... למה דווקא שלושת אלה? כי שלושת אלה היו בעלי שלטון פוליטי. דניאל היה ראש הגולה בעצם, היה משנה למלך נבוכדנצר, ורבי יהודה הנשיא היה נשיא, הייתה לו משטרה, הוא היה גובה מיסים, ורב נחמן היה הדיין הראשי שבבבל מטעמו של ראש הגולה. לא מטעם הרבנים, אלא מטעם ראש הגולה, מטעם השלטון הפוליטי. לכן, כלומר, כשהרבנים חיפשו בתוכם מישהו שיכול להיות מועמד להיות מלך המשיח, חיפשו מי שיש לו שלטון פוליטי בפועל. בסדר? הרב הגדול שחסידי חב"ד אומרים עליו שהוא יכול היה להיות המשיח, מעולם לא היה לו שלטון פוליטי. אם הוא היה גובה מיסים שם, היה יושב בכלא האמריקאי. כן, בבקשה. כן. כן, למה לא דיברו על דוד וחזקיהו? כן, חיפשו קרוב, זה הכל. חיפשו משהו קרוב אלינו. כן, בבקשה. כן, נשמתו של המשיח צריכה לבוא מבחוץ, נכון. ולכן הוא גדל בחוץ ותרבות אחרת. כן, הוא למשל, אני יודע, רואה איש מצרי מכה את דרייפוס, ואז הוא מחליט לכתוב את מדינת היהודים. כן, זה נכון. הוא בא מבחוץ. מה? ואז בגלל שהוא לומד, באמת, בחוץ. מה זה שלטון? למשל, דניאל איש חמודות, הוא גדל בבית נבוכדנצר, ושם למד את מדעי המדינה. הוא לא למד את זה מבית המדרש. מובן? טוב, אבל בואו נחזור. גם מרב נחמן לומד מראש הגולה, שלומד אצל המלך הפרסי. כן. בבקשה. בואו נמשיך קצת בלימוד הזה. אם כן, יש פה בדברי המהר"ל דבר שהוא קצת באמת קצת ברור של הדבר הזה. מדוע יש ערך לעצמאות? כי אני חושב שהבעיה החרדית ביחס להערכת העצמאות הפוליטית, זה בדיוק הנקודה הזאת. שהעצמאות המדינית זה נראה ההפך מן הביטול היש. צריך להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. אם אתה מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, אז איך אתה מקים מלכות? המלך חייב הרי להתגבר על העולם. מלך במשפט יעמיד ארץ. ולכן כל מלכות, אפילו דתית, מבחינת ההשקפה מסוימת בעולם החרדי, זה נראה כדבר שהוא גאווה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה מין חוצפה יש כאן. כן? זאת הנקודה שצריך פה לברר. אני זוכר שלפני שנים רבות, אני הייתי, הוזמנתי לדבר בפני קהל של אנשי כנסייה, קתולים, נזירים, נזירות וכדומה, כמרים וכמרות. ותלמיד חכם חשוב אמר לי, תלך. טוב, אמרתי, תלמיד חכם חשוב אמר לי, תלך, אני הולך. שאלתי רק, על מה אתם רוצים שאני אדבר? אמרו לי, כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אמרתי, בסדר, אין בעיה. דיברתי איתם שעתיים וחצי, והם זוכרים את זה כנראה עד עצם היום הזה. אמרתי להם ככה, רציתי לומר לכם שאין שום משמעות דתית ליום העצמאות. שום משמעות דתית ליום העצמאות, כשם שאין שום משמעות דתית לחג הפסח, ולחג השבועות, וליום השבת, ולכל מצווה ומצווה של היהדות. אין משמעות דתית למצוות של היהדות, משום שהמצוות ביהדות הן מצוות לאומיות, לא מצוות דתיות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות כאומה, לא כפרט. אז באמת הם התחילו להקשות את כל הקושיות החרדיות. ואז הבנתי מאיפה זה בא. הם שאלו, מה זה מדינה שמחללת שבת? אין צניעות. צריך לחכות למשיח. בית המקדש עוד לא בנוי. וחוץ מזה, מה עם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? הביאו את הפסוק. כן, זה כוחי ועוצם ידי, המדינה הזאת. איך אתה בכלל מייחס ערך של קדושה לדבר הזה? ואז הייתי צריך להסביר להם בהרחבה את מה שתמיד הרב ציודה היה מביא בשם הרן ובשם רבנו יצחק אברבנאל, שמה? בנציב, אנחנו יודע מה, מה מדובר. אולי זה משהו אחר מהנציב. שכתוב הרי ציווה עלינו. איך כתוב? ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז איך אתם אומרים שזה לא בסדר? הקדוש ברוך הוא ציווה לנו לומר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אם כן אני חייב להגיד, כוחי. אלא מה? הכתוב מוסיף, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, אתה צריך לעשות פה עבודה כפולה. מצד אחד, לדעת, איך אומר רבי יצחק אברבנאל, התורה לא תבטל את ערך האמצעיים, והאמצעיים זה צהל, ולדעת שהשם הוא זה שנותן את הכוח לצהל. השאלה, מה המשמעות של העבודה הזאת? בסדר, זה יפה, יש דרשה יפה, בסדר, זה אמיתי, ואנחנו מבינים את זה. אבל השאלה, למה זה כך? כן, כי פה המהר"ל אומר לנו שזה לא סתם עוד איזה וורט. הוא אומר, זה יותר גדול מכל המדרגות הרוחניות שאתה יכול לעלות על הדעת. להוציא את ישראל מעול האומות. למה זה כל כך חשוב? פשוט מאוד. כאן אני חייב לפתוח סוגיה קצת רחבה. למה הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם? אם כל דבר שאתם לא תחשבו עליו, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם כן. מה, הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם לנטוע עץ? גם הקדוש ברוך הוא יודע לנטוע עצים. עד רבה, ממנו אנחנו לומדים איך לנטוע עצים. כן, ואתם כתבו אל הארץ ונטעתם, כמו חז"ל, תלמד מהקדוש ברוך הוא שהוא נטע עצים בגן עדן, גם אתה נוטע. אלא מה? תלמד את התורה של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא לומד תורה. כלומר, מה הדבר המיוחד שהנברא יכול לעשות, שרק הנברא יכול לעשות ולא הבורא? אם אנחנו, אני לא שואל שאלה, אני מקדים, זאת שאלה רטורית. אם אנחנו רוצים להבין מהי כוונתו של הבורא בזה שהוא בורא, צריך להבין מה הדבר שרק הנברא יכול להוסיף. ומצד האמת, יש רק דבר אחד שהנברא יכול להוסיף. להגיד תודה. זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומנו. להודות לו על מה שהוא נותן, רק המקבל יכול לתת. אבל כדי שהתודה הזאת תהיה תודה אמיתית, היא צריכה לבוא מנברא, שהוא באמת נברא. כל זמן שאני כל כולי תלוי באחרים, או אפילו תלוי בקדוש ברוך הוא, אז אני בעצם חלק מתוך מערכת שאיננה עצמי. אז התודה שלי היא איננה תודה. אם אנחנו נתכנת מחשב שהתפקיד שלו זה יהיה להגיד לנו תודה, אז זה לא חוכמה, זה כאילו המתכנת אמר את התודה. צריך שהמחשב יהיה עצמאי. אם כן, כל זמן שהנברא לא הגיע לעצמאות, עדיין הוא לא יכול למלא את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לנברא. כלומר, צריך להבין שהבריאה זה דבר רציני, זה לא צחוק. הקדוש ברוך הוא ברצינות מתכוון שיהיה מישהו חוץ ממנו, מישהו אחר ממנו. להגיד שהכל בתוך האלוהות, כלול באלוהות, דבק באלוהות, אפשר לומר, זה טריוויאלי. זה מה שהחסידות אגב מגלה. לתתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל. החידוש, וזה מה שהמהר"ל כאן מחדש, זה כאשר הנברא עומד בפני עצמו, והוא מחליט להידבק בשם. וזה בעצם מפורש בירושלמי. שבירושלמי נשאלה השאלה, במסכת פסחים פרק י', מי הראשון בהיסטוריה שאמר את ההלל? וצריך להבין, איך כתוב? הללויה, הללו עבדי השם. מי יכול להגיד משפט כזה? רק מי שלא עבד השם. נכון? אם אני אומר למישהו, אתה עם אתה אני יודע, אתה עם החלוק הלבן בוהנה. סימן שאני בעצמי, לא אותו אחד. אז אם הכתוב אומר, הללו עבדי השם, סימן שמי שאמר את זה הוא לא עבד השם. לכן אומר הירושלמי, מי שאמר את זה זה פרעו. פרעו היה הראשון שאמר את ההלל בהיסטוריה. הכיצד? בחצות לילה כשהייתה מכת בכורות, פרעו אומר למשה ולאהרון, תצאו מפה, לא רוצה לראות אתכם יותר. אומר משה, תשמע, אנחנו לא יוצאים בלילה, אנחנו לא גנבים. הוא אומר, אני רוצה שיצאו עכשיו, כי אם לא, אז יהיו עוד מכות. אומר לו, משה, זה מה שמפריע לך? אני אתן לך דרך להינצל. פשוט תשחרר אותנו. תשחרר אותנו, כבר לא יהיו מכות. התחיל פרעו, צובח ואומר, לשעבר הייתם עבדים לי. עכשיו אתם ברשות עצמכם. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם. הלכם להללו, הללויה, הללו עבדי השם. ככה כתוב בירושלמי. כלומר, אוטומטית, עצם העובדה שעם ישראל עצמאי, זה עושה אותו עבד השם. ברור? זה היסוד של ההלל שאנחנו אומרים בליל פסח. אגב, בליל פסח אנחנו אומרים הלל על זה ש-60 ריבו עובדי עבודה זרה קיבלו עצמאות. נכון? 60 ריבו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שהמבחן פה זה בעצם ההצלחה של הבריאה, זה כאשר הנברא אומר, אני מכיר בזה שהעצמאות שלי באה ממך. אז יש פה תהליך דיאלקטי. צריך מצד אחד להיות עצמאי, מצד שני שהעצמאות הזאת תהיה מוכרת בתור עבודתו של ריבונו של עולם. מעניין, יש ביציאת מצרים דבר תמוע מאוד. כתוב, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ויראה אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם הקימותי את בריתי, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים, מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אסביר לך למה אני עושה את יציאת מצרים. למה אני עושה את יציאת מצרים? כי אני קראתי ברית עם האבות, שאני צריך לתת לזרעם את ארץ ישראל. לא לתת להם את התורה, כן? זה לא דתי, זה לאומי. אני הבטחתי לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם את הארץ. הגיע הזמן שאני אקיים את מה שהבטחתי, ולכן אני מוציא אותם ממצרים. לכן אמור לבני ישראל. מה פירוש לכן? אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב לכן זה לשון שבועה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע. אם הקדוש ברוך הוא נשבע, הוא חייב לקיים, נכון? גם אם לא הקדוש ברוך הוא, גם אם אדם נשבע, הוא צריך לקיים. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. והוצאתי אתכם מתחת יבלות מצרים, והצלתי אתכם בעבודתם, וגלתי אתכם מזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם ללאם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם, והוציא אתכם מתחת יבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש לי תוכנית, כיוון שאני עכשיו נשבע לקיים את הברית, אז אני עכשיו אוציא אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ. שאלה, הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה הזאת לאותו דור או לא? לא. מתו במדבר. הקדוש ברוך הוא נשבע ולא קיים. איך זה? יש פשוט תנאי. הקדוש ברוך הוא הוסיף תנאי בתוך הדברים. פשוט להקשיב. אחרי 4 לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי, יש אחר כך, וידעתם, כי אני השם המוציא אתכם מתחת צילות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, יש תנאי כדי שאני אשלים את הגאולה, שאתם תדעו שאני הוצאתי אתכם ממצרים. וזו עבודה לא קלה. כי אפשר להגיד שלא הקדוש ברוך הוא המוציא ממצרים. אם אתה שואל אדם שיצא ממצרים, מי הוציא אותך? אני? מי הוציא אותי? פרעה הוציא אותי. מה עם משה? דמה? משה הוציא אותי. אבל השם? אתה בטוח שזה השם שיוצא? אני לא בטוח. השם יקע את מצרים, זה נכון, אבל מי אמר שהוא הוציא אותי? וידעתם כי אני השם. אותו דבר ביחס למדינת ישראל, אגב. יש שני אופנים, אני רגיל כל שנה להגיד את זה, ואני אוהב להגיד את זה, כי זה חשוב להגיד את זה. יש שני אופנים כפרניים להתייחס אל מדינת ישראל. הכפירה הראשונה היא כפירה חילונית, השנייה הכפירה הדתית. הכפירה החילונית אומרת, חבר, לא אלוהים הקים את המדינה. מי שהקים את המדינה זה הפלמח. עד כאן דברי הכופר. הכפירה הדתית אומרת, נו באמת, הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה הזו. זה הפלמח. זה שני אופני כפירה. נמרים בטון אחר, באווירה אחרת, אבל זה אותו הדבר. יש דרישה, וידעתם, כי אני השם המוציא אתכם. כלומר, יש תביעה כזאת, וזה בעצם הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לבדו. את העצמאות. יש בחטאו של אדם הראשון, היה חטא כזה. חטא של כפיות טובה. כן? האישה אשר נתת עימדי נתנה לי מן העץ. אומר רשי, כאן כפר בטובה. לפי זה, מה התיקון של חטא אדם הראשון? הכרת הטובה. זה מסביר לנו את הסוגיה המפורסמת במסכת סנהדרין. שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו משיח. וצנחריב גוג ומגוג. מי זה סנחריב? זה אחמדי נג'אד של אז. הוא רצה להשמיד את המדינה העברית. וחזקיהו בסוף חזר לעצמאות, לא נכתה לפניו, הקדוש ברוך הוא הסנס, וחזרה מדינת יהודה, יצאה מהמנדט האשורי ונהייתה עצמאית. ורצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, הרי חזקיהו ידעתי, משהו חבל על הזמן, היו תלמודי תורה, מדן ועד באר שבע, כולם היו דוסים. והקדוש ברוך הוא אומר, רצה אותו משיח, מידת הדין אמרה לא. למה לא? מה, הוא לא מספיק דתי? לא, לא, הוא דתי. הוא לא אמר הלל ביום העצמאות. כן, לא אמר שירה, ככה כתוב בגמרא. אבל למה חזקיהו לא רצה להגיד שירה? כי הוא לא הרגיש ששחרור פוליטי, ניסי ככל שיהיה, ראוי ליחס דתי. כלומר, ברוב דתיות, הוא לא הכיר בפוליטיקה קודש. לכן הוא לא רצה לומר הלל. דברים מפורשים ופשוטים. כן? עכשיו, שב ישראל מכף מדיין. יש פה הרבה מה ללמוד. עכשיו, למה אומר הלל בלילה אגב? סתם ככה, הלל זה אומרים ביום, לא? למה בליל פסח אומרים בלילה? פשוט, כי לילה כיום יאיר. הגאולה יש לה כוח להפוך את הלילה ליום. ואת זה אומר האריזל, שבליל פסח זה לילה שהוא כמו יום. מסביר המרן החידה, בשאלות ותשובות חיים שאל, חלק ב' סימן י' א', שרק בליל פסח ורק בגאולה האחרונה, יש מדרגה כזאת שאפשר להגיד הלל בלילה. אז אם אתה אומר הלל ביום בלבד, סימן שאתה לא מאמין שזו גאולה אחרונה. ואז אתה כופר בדברי הגמרא במסכת שביעית בירושלמי, שאומרת בפרק שישי הלכה א', שבאחרי הגאולה שלישית אין יותר גלות. אבל אם אתה אומר הלל בלילה, אתה מגלה שאתה מאמין שזאת בהחלט הגאולה האחרונה. ואז הקדוש ברוך הוא משלים על ידך. מעניין, רציתי להגיד לכם רק ציטוט אחד, מספר לא מפורסם. יש ספר נקרא זרע רב. כתב רבי מסעוד אבן גנון, מחכמי אלג'יריה לפני 400 שנה, שאמרו עליו חכמי דורו שנגלה אליו אליהו הנביא. והוא כותב, הגאולה האחרונה, הגאולה השלישית, אין אחרי הגלות. מדוע? כי חזקה אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. הקדוש ברוך הוא תורח בסעודה הזאת? חזקה אין אדם תורח בסעודה ומפסידה. אם כן, יודעים אנחנו שזו גאולה אחרונה, ודווקא הצרות של השנה האחרונה, הם באים לברר בין צדיק לרשע ובין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. מי מאמין שזו גאולה אחרונה, ומי לא מאמין שזו גאולה אחרונה? מי מאמין שצריך להודות לשם, ומי ברגע שיש איזשהו קושי מפסיק להודות לשם? דבר. אבל תעשה קצר, כי יש לי ילד לקחת מהגן.
יש ביקורת מסוג אחרת שנתפתה במשבר כמו שלנו היום. היא אחרת מכל הביקורת של חרדים וכן וכן. הביקורת הזאת היא נכון שהמדינה ביום עצמאות, יש כל הקדושה של שבת. אבל יש אומרים שהכלים של של המדינה, שפועלים נגד את המדינה, הם גם קדושים.
זה נושא אחר. צירה. הנושא שאתה מעלה כאן הוא נושא לדיון רחב ומעמיק, שא' הוא לא שייך לנושא של עכשיו, ב' כדי לדון בו אני צריך לאחר לגננת ואם עוד תצעק עליי.